אתם מאזינים להסקט של בית אביחי.
תחנות פיקוד הדרום, אנו נלחם בסמטאות, נלחם במנהרות.
מעבר לתלם הגבול, גואה ים של שמחה.
אין זאת פקחת לידי, שהניצחון קטן.
I have one word, don't.
כי אדוני אלוהיכם.
Don't. העולם הולך עם אחר.
כל מי שהגיע, זרקת נשק, וסט, לך ללחם.
עם של הרעיות.
אתם דור הניצחון.
החזרנו את אורי הביתה.
שלום, אני אפרת שפירה רוזנברג, ואתן מאזינות ומאזינים למפלגת המחשבות. ההסקט שבו דוקטור מיכה גודמן ואני בדרך כלל עוסקים ברעיונות שמאחורי הפוליטיקה הישראלית. אבל היום אנחנו בעיקר מנסים להתחיל לגרד את הרעיונות שמאחורי מה שקורה כאן ועכשיו. השבועות האחרונים היו שבועות קשים ומורתי עצבים. הלב של כולנו עם החטופות ועם החטופים שנמצאים כבר כל כך הרבה זמן אי שם מתחת לפני האדמה ברצועת עזה. בו זמנית, הלב נמצא גם עם החיילים שנלחמים בעוז מעל פני האדמה ברצועת עזה. אבל לא רק הלב נמצא שם מפוצל, גם הראש נמצא שם, וגם הוא מפוצל. כי בהקשרים רבים מדי עשויה להיות התנגשות בין מה שקורה בתת הקרקע ובין מה שקורה מעליה. הדילמה הזאת היא מהקשות ומהמסובכות ביותר לא רק בתולדות מדינת ישראל, אלא אולי בתולדות העולם המערבי כולו. והאופן שבו ננהל אותה, יקבע אם הדילמה הזאת תקרא אותנו מבפנים, או שאולי דווקא תסייע לנו לרפא את הקרע שכבר קיים. שלום מיכה.
שלום אפרת.
בין כל יתר הדברים, המלחמה הזאת מזמנת לצהל, לממשלת ישראל, לחברה הישראלית, ואתה יודע מה? אני ארהיב גם ואומר, בכלל לעולם המערבי ההומניסטי, דילמה בלתי אפשרית.
אני חושב שהדילמה המוסרית של המלחמה הזאת היא הדילמה המוסרית הגדולה ביותר, לא הגדולה ביותר בתולדות מדינת ישראל אפרת, הגדולה ביותר בתולדות המסורת היהודית. הם כל הדילמות של המלחמה הזאת, שולחת ללוות את המלחמה מראשיתה ועד סופה. זה הדילמה שמתרחשת ששתי מטרות המלחמה מתנגשות זו בזו. מטרה אחת, פירוק החמאס, השמדת החמאס, השמדת היכולות של החמאס, כל הניסוחים האלה, כן, לפרק את היכולות הצבאיות של החמאס. מטרה אחת, מטרה שנייה, להחזיר הביתה את כל החטופות והחטופים. מה קורה כשמטרת מלחמה אחת מתנגשת במטרת מלחמה אחרת, נוצרת דילמה, וזה דילמה בסדר גודל שאין איזה תקדים. אין איזה פסק הלכה במעמקי המסורת היהודית שיכול להדריך אותנו. אין איזה הכרעה קודמת בדילמה דומה שאנחנו יכולים לשאוב עם אלה השראה.
כן.
אין, כי אנחנו נמצאים בטריטוריה מוסרית חדשה, לא מוכרת, אין לנו תקדימים טובים, אין לנו תיאוריות מספיק אפקטיביות, ובתנאים האלה אנחנו צריכים לנהל את הדילמה המוסרית הבלתי אפשרית הזאת.
אגב, יש כמה אופציות שבהם שתי מטרות המלחמה האלה פונות אחת נגד השנייה. זה לא רק סיטואציה אחת, יש כמה סיטואציות שבהם שתי המטרות האלה יכולות לאיים אחת על השנייה וצריך להכריע ביניהם.
כן, הדילמה הזאת, כפי שאת אמרת אפרת, היא מפורקת להרבה מאוד דילמות קטנות שיפגשו אותנו לאורך כל המלחמה הקשה הזאת. זה יכול להופיע בהקשרים מבצעיים, כשיש הזדמנות מבצעית, אבל לא רוצים לסכן את החטופים והחטופות, וזה יכול להופיע בהקשרים לא מבצעיים, אלא בהקשרים יותר, נקרא להם מדיניים.
כמו עסקאות, שעומדות על הפרק.
בתווך הזה, בין עסקאות בהקשר המדיני, לבין הזדמנויות בהקשר הצבאי, אנחנו נפגוש שוב ושוב את ההתנגשות בין מטרות המלחמה.
אז בוא ננסה, כדרכנו, לפרק ולהרכיב מחדש את הדילמה הענקית הזאת, ואיך אפשר להסתכל עליה.
הקטגוריה הנכונה לדילמה הזאת, זאת דילמה טרגית, אבל זה לא קל להפנים, לעכל ובכלל להבין מה זאת דילמה טרגית.
כן, זה לא במובן הרגיל היומיומי שאנחנו מתכוונים כזה, וואו, איזה טרגדיה. אלא יותר במובן היווני הספרותי.
בדיוק.
של אי אפשר להימלט ממשהו רע שהולך לקרות.
אחת הסיבות שקשה הוא להבין מה זה דילמה טרגית, כי אנחנו, המיינד שלנו, התודעה שלנו, מאומנת בלחשוב על דילמות כדילמות בינאריות. דילמות בינאריות, דילמות שמניחות שאם יש שתי דרכים, דרך אחת היא רעה, דרך שנייה היא טובה, ואנחנו צריכים לגלות מה הרע, לגלות בטוב, ואז כמובן
לבחור בטוב.
לבחור בטוב ולא לבחור ברע. ככה נראות דילמות בינאריות. עכשיו, לפעמים כשאני מרגיש שאני מנהל דילמה בינארית, שאני צריך לגלות מה הטוב ולגלות מה הרע, זה אומר שאני מניח מראש, כמובן מאליו, שזה מסתדר בצורה בינארית מושלמת. יש טוב, יש רע, זה ברור, זה מובן מאליו. מה שקשה לי זה לנסות להבין מה פה הטוב ומה פה הרע.
זאת אומרת, הנחת היסוד שלנו, שהיא אפילו קצת מובלעת ומובנת מאליה, זה שהמציאות היא בינארית. והמטרה שלנו היא לחשוף את המציאות הזאת. לא תמיד אנחנו חשופים למציאות הזאת, אבל אם רק נצליח לנקות את האבק או לחפור בשכבות הגיאולוגיות של המציאות, בסוף בסוף בתשתית אנחנו נגלה את המציאות הבינארית, שיש טוב ויש רע.
יש רע וצריך לבחור בטוב ולא לבחור ברע, נכון? ההנחה המובלעת הזאת זה המחשבה שהמציאות באמת יש בטוב ורע, צריך לבחור בטוב על פני הרע. זה לא שזה קיים שם בעולם במציאות. אנחנו מלבישים את המציאות בתבנית הבינארית, ואנחנו לא יודעים שאנחנו מלבישים את המציאות בתבנית בינארית. משל, מה הדבר דומה, אפרת? הנה דוגמה שחוקה עד כאב. מישהו קם בבוקר והוא מרכיב משקפיים עם עדשות ירוקות. והוא לא יודע שהוא מרכיב משקפיים עם עדשות ירוקות. לא יודע, מישהו שם לו את זה על האף בלילה, לא יודע, והוא לא שם לב. הוא קם, משתובב בעולם, והעולם הוא פתאום קצת מוזר. כל העולם ירוק. לא רק העצים ירוקים, גם הבתים ירוקים, גם הרכבים ירוקים, וגם האנשים ירוקים. העולם ירוק. ואז מישהו צריך לגשת אל הבן אדם הזה, ולהגיד לו, דוד, העולם לא ירוק.
תוריד את המשקפיים.
תוריד את המשקפיים, זאת אומרת, העולם לא ירוק. העדשות שדרכם אתה מסתכל על העולם, הן ירוקות. העולם עצמו לא ירוק. זה סוג של משל שחוק בתולדות הפילוסופיה, אבל הוא עובד. אנחנו מסתכלים על העולם דרך עדשות מסוימות. ואנחנו חושבים שאנחנו רואים משהו בעולם, לפעמים פשוט העדשות, הם פשוט העדשות שדרכם להסתכל בעולם, צובעות את העולם, ואני לא מודע לזה.
אז אתה אומר, אנחנו כולנו הולכים, מרכיבים על האפים שלנו משקפיים בינאריות.
בדיוק.
אלה העדשות שדרכם אנחנו מסתכלים על העולם.
ואנחנו חושבים שהעולם הוא בינארי, ולא העולם הוא לא בינארי. העדשות שדרכם אתה מתבונן בעולם הן עדשות בינאריות, שהם מורכבו בתודעה שלנו, ככל הנראה, במשך מיליוני שנות ברירה טבעית.
יש כל מיני הסברים לאיך הגיעו המשקפיים האלה לשבת על האף שלנו. זאת אומרת, יש הסברים אבולוציוניים, יש הסברים פסיכולוגיים.
מלני קליין.
אולי מתישהו נדבר בהרחבה על ההסברים האלה.
מה שחשוב זה מכל מיני סיבות, המיינד שלנו, התודעה שלנו מהונדסת, להתבונן בעולם. כשאני קולט אינפורמציה מהעולם, אנחנו עושים במהירות הבזק ובאופן לא מודע שתי פעולות. פעולה אחת, מפצלים את המציאות לשתיים. לכם את כל האינפורמציה שיש לנו, ומאוד מהר מפצלים את זה לשתיים. ולא רק שאנחנו מפצלים את זה לשתיים, אנחנו גם מייצרים שיפוט מאוד מהיר. אחד הוא טוב, אחד הוא רע. זה טוב, זה רע. ואנחנו עושים את זה כל הזמן, כל יום, כל היום. המיינד שלנו מאומן בזה, והוא אפילו לא יודע שהוא עושה את זה. המסורת הסינית העתיקה, למשל, חשבה שהמציאות ממש לא בינארית, היא לא מאורגנת, היא מאורגנת אחרת, יש את העיקרון של הין והיין.
דיברנו על זה רבות בעונה שלוש.
לפרק את החשיבה הבינארית שלנו, אבל אנחנו נשים הערבים מאוד מאוד מתדלקים את הנטיות הבינאריות שלנו. והנה פתאום אנחנו עומדים במלחמה הזאת מול סיטואציה שהיא איננה בינארית במובן הבא, כשאנחנו עומדים מול הדילמה המוסרית הבלתי נתפסת שהמלחמה הזאת מייצרת. היא מייצרת כמה סוגים של דילמות כאלה. כשאני רואה שדרך אחת היא מאוד מאוד רעה, אני אסור להתפתות לחשוב, היי, החלופה היא כנראה טובה. ואז אני חוקר את החלופה ואני מגלה
שגם היא רעה.
שגם היא מאוד רעה. זאת דילמה דרגית. דילמה דרגית, דילמה שמאתגרת את העדשות הבינאריות שלנו. היא מספרת לנו, לפעמים החלופה לרע זה לא טוב, החלופה לרע זה רע.
ובמובן הזה, זו דילמה דרגית. במובן הספרותי, כן. שדיברנו עליו קודם, במובן הזה שאין דרך להימלט מכך שכל הכרעה שנכריע, התוצאה שלה תהיה רעה.
ויש משהו מאוד מרפא בהיכרות שאנחנו עושים כחברה עם דילמה טרגית. יש משהו שהוא עשוי להיות מאוד מרפא עבור החברה שלנו והשיח הפוליטי שלנו, שאנחנו עורכים היכרות אינטימית, כואבת וקשה וכמעט בלתי נסבלת עם דילמה טרגית.
רגע, אבל לפני שאנחנו מדברים על למה זה מרפא, בוא נבין שנייה למה זה כל כך כואב, למה דילמה טרגית היא כל כך כואבת.
כי דילמה טרגית פירושה שאני בוחר באופציה אחת לפני אופציה אחרת, אבל לא יכול לספר לעצמי שבחרתי בטוב. לא בחרתי בטוב הפני רע, בחרתי ברע.
אז למה בכל זאת בחרתי ברע הזה? בוא ננסה כאילו להבין מה עובר לנו.
כי כנראה אני מעדיף רע אחד על פני רע אחר. זה יכול להיות בגלל שהוא פחות רע, והשני יותר רע. נורא קשה לקמת דברים, אבל יש לי אינטואיציה שזה פחות רע. אולי בגלל שזה רע שאני יכול להכיל, וזה רע שאני חושב שאני אאבד שליטה עליו, זה רע שהוא הפיך, זה רע שהוא לא הפיך, יש לי כל מיני שיקולים.
זה רע שיבוא בעוד איקס זמן לעומת רע שהוא עכשיו, כל מיני סוגים של רע.
אבל זה דילמה טרגית, ובקצה שלה אני לא בוחר בטוב, אני בוחר ברע.
אין קטרזיס, גם בסוף ההכרעה הזאת אין קטרזיס.
וקשה להיות גאה בהכרעה מדילמה טרגית, אבל אנחנו בדילמה טרגית, וההיכרות עם הלך רוח הנפשי הזה, שמובן בדילמה טרגית, זה היכרות מאוד חשובה, בגלל שאחד ההבדל בין דילמה טרגית לדילמה בינארית, זה ההבדל הבא, כל דילמה מייצרת מחלוקת. והאופי של הדילמה קובע את האופי של המחלוקת. בוא נראה איך זה עובד. דילמה בינארית איך היא עובדת? בוא נגיד ככה, התחבטות בינארית נראית כך. אני ניצב מול כמה אופציות.
אני כפרט, ליטרלי אני, כן.
ומהי ההתחבטות? אני שואל את עצמי, מה פה הטוב ומה פה הרע? שוב פעם, אני מניח באופן מובן מאליו, שברור שיש פה טוב ויש פה רע, כך הרי העולם מהונדס. אני שוכח שהעולם הוא לא ירוק, זה רק העדשות שלי עם ירוקות, אני שוכח שהעולם הוא לא בינארי, זה רק העדשות המנטליות שלי שעושות את זה. ברור לי מעולם, יש פה טוב, יש פה רע, אני רק צריך לגלות. וברגע שאני מגלה מה הטוב ומה הרע, אני בוחר בטוב ולפני הרע, אבל זה רק שלב א', סיימתי את ההתחבטות בעולם הפנימי שלי. שלב ב', זה שההתחבטות, הדילמה, ביני לביני, הופכת למחלוקת ביני לבין אנשים אחרים.
כן, זאת אומרת, כאילו סיימתי את השלב הראשון שבו אני מנהלת את הדילמה הפנימית הזאת, כן. אני הכרעתי, כן. ועכשיו אני כאילו יוצאת מהבית אל המרחב הציבורי, לכיכר העיר, ועכשיו הרבה אנשים שעברו את התהליך הזה אצלם בבית, הולכים ומנהלים אותו בינם לבין עצמם בכיכר העיר.
ואז אני, כל האנשים שעשו את ההכרעה שאני עשיתי, בחרו בטוב שאני זיהיתי, על פני הרע שאני זיהיתי, אנחנו נהיים קואליציה, קבוצה של אנשים שיש לנו הכרעה, וברור שאנחנו צודקים, בחרנו בטוב על פני הרע, כמה שאנחנו צודקים, כמה שאנחנו תיאורים, ואנחנו נעמוד מול קבוצה שגם ניהלה דילמה בינארית.
אבל הם בחרו באופציה השנייה, שאנחנו זיהינו אותה כרעה.
נכון, ועכשיו תחשבי, כשדילמה בינארית הופכת למחלוקת בינארית, יש לי כאן שתי קבוצות, שכל קבוצה סבורה שהקבוצה השנייה בחרה ברע על פני הטוב. יכולה להקשיב לקבוצה הזאת? לא. היא יכולה רק להאשים אותה בחוסר מוסריות, בכוונות לא טובות? כן, בוודאי. וככה, דילמה בינארית שהופכת למחלוקת בינארית, יוצרת חברה משוסעת ומקוטבת.
ובסנריו האלטרנטיבי, איזה סוג של חברה יוצרת מחלוקת שהיא טרגית?
אז אני מתחבט בין רע לבין רע. ואני מנחש שההתחבטות בין רע לבין רע, היא התחבטות מייסרת, היא התחבטות שהיו שם כמה רגעים שאולי בחרתי באופציה א', ואז שיניתי דעתי ועברתי לאופציה ב', ואז לאופציה א' עוד פעם, ויודעת, אפרת, אנחנו רואים את זה מסביבנו עכשיו כל הזמן. אנשים שיודעים שיש פה רק אופציות רעות, והם נעים מעמדה לעמדה.
ובעיקר המילה שיש לי בראש כל הזמן, זה שבסופו של דבר אני נאלצת להכריע.
נכון.
אבל המילה נאלצת היא מאוד חזקה אצלי בראש.
זה אומר שאת יודעת כן. שאת לא בוחרת בטוב.
נכון.
את בוחרת ברע? על פני רע, ואת חייבת לבחור. זה ההירואיות הטרגית שלך. את חייבת לבחור. וכשאני מעל דילמה טרגית, ואני בחרתי ברע אחד על פני רע אחר,
ואז אני יוצאת לכיכר העיר.
כן.
כמו בסנריו הקודם. כל אחד מאיתנו נאלץ להכריע את ההכרעה שלו, ואז כולנו יוצאים לכיכר העיר, ומנהלים את המחלוקת הזאת בספירה הציבורית.
אז אני פוגש אנשים, אני מתלכד אולי עם אנשים שבחרו ברע שאני בחרתי בו. ואנחנו נעמדים מול אנשים שבחרו ברע שלא בחרנו בו. אבל עכשיו, כשדילמה טרגית הופכת למחלוקת טרגית, אנחנו לא מתנגשים אחד השני, אנחנו אפילו מקשיבים אחד השני.
כי הם מהדהדים, הבחירה שלהם מהדהדת משהו שהייתה קיימת גם בתוכי.
בדיוק. אם אני עברתי דילמה טרגית ובחרתי ברע אחד על פני רע אחר, בדרך אחת שאני יודע שהיא רעה על פני דרך אחרת שאני חושב שהיא רעה. ואז אני פוגש מישהו שחולק עליי, אבל הוא חולק עליי אחרי שהוא נהיה להתחבטות טרגית. אני מקשיב לו, כי אני לא חושב שהוא בחר ברע על פני טוב, ואני בטוב על פני רע, ואני מקשיב לו בעיקר אפרת. כי הוא משמיע כל שיש בתוכי, כשאני שומע אותו, אני שומע מישהו שמגביר את הווליום של כל שקיים בתוכי.
שלא לדבר על האפשרות שבעקבות זה שאני אשמע אותו, אולי אני אפילו אשנה את דעתי.
נכון.
כי זה כל שהיה בתוכי מלכתחילה, ופשוט איכשהו נאלצתי לא לבחור בו. יכול להיות שיש מישהו ששומע אותנו ואומר, מה, על מה הם מדברים? כאילו זה תסריט דמיוני. אבל אני חושבת שכל מי שמקשיב היום לרוב הדיונים שמתנהלים סביב העסקאות שעל הפרק, הדילמות האלה שהצגנו בהתחלה של שתי מטרות המלחמה שפונות זו כלפי זו, אני חושבת שמה שמאפיין את הדיון הזה, באופן באמת חריג לכל המחלוקות שהתנהלו פה בשנים האחרונות, יש בזה קצת צניעות בדיונים האלה. אני מרגישה, חוץ מאשר בקצוות, בקצוות תמיד יש אנשים שבטוחים שמה שהם אומרים זאת האמת ויש טוב ורע.
כי מה שהם עושים בקצוות, בדיוק הם מלבישים על את הדילמה הטרגית, הם הופכים את הדילמה הבינארית.
אז בקצוות,
כאילו שיש כאן טוב ורע.
כן, בקצוות יש אנשים שחושבים שגם הדילמה הזאת היא בינארית, אבל צריך להגיד את האמת. רוב מי שמדברים על הדילמה הזאת, בין אם זה בקואליציה, בין אם זה באופוזיציה, בין אם זה באולפנים, בין אם זה בשיחות סלון, יש משהו בקול שרועד קצת. אני לא יודעת אם אתה שם לב לזה. יש משהו בקול שרועד. והרד הזה בקול, כשמדברים חושף. על ההכרעה, הוא חושף את הטרגיות של הדילמה.
נכון. אופי הדילמה יוצרת אופי המחלוקת. דילמה בינארית יוצרת מחלוקת בינארית, שיוצרת חברה בהתנגשות. דילמה טרגית יוצרת מחלוקת טרגית שיוצרת חברה בהקשבה ובדיאלוג. ואת יודעת למה אפרת אני מרגיש שהמפגש שיש לנו עכשיו עם דילמה טרגית יש אופי מרפא? כי אנחנו מתנסים עכשיו בחשיבה טרגית, מתנסים בדילמה טרגית. אנחנו ברגע שבו אנחנו מאמנים את המיינד שלנו, את התודעה שלנו, להסיר את העדשות הבינאריות, להתעלות מעל האינסטינקטים הבינאריים שלנו.
זה כאילו רגע שאנחנו מתעוררים ומגלים את המשקפיים שאנחנו הרכבנו עד עכשיו ללא מודעות, ואנחנו פתאום מסירים אותם לרגע.
ולרגע אחד אנחנו, רבים מאיתנו, מצליחים להתעלות מעל האינסטינקטים האינפנטיליים שלנו, שהם בינאריים, שהם ילדותיים. הרגע הזה שההתנסות בדילמה טרגית זה רגע שמבגר אותנו, שמרומם אותנו. ואת יודעת, הרמב״ם במורה נבוכים, א' למד ב', חלק א' פרק למד ב', זה פרק שעוסק בארבעה שנכנסו לפרדס, נכון? בגמרא במסכת חגיגה מתואר על ארבעה שנכנסו לפרדס. והרמב"ם מבין את זה ככה, פרדס זה הסוד, זה המסתורין, זה הלא נודע, זה האי ודאות. ככה הרמב"ם מפרש, זה האי ודאות. והוא אומר, היחיד שהצליח להיכנס אל האי ודאות ולצאת בשלום זה רבי עקיבא. שנאמר עליו שהוא נכנס בשלום?
ויצא בשלום.
ויצא בשלום. והרם מפרש שלום לא מלשון פיס, אלא מלשון שלימות. ואומר רמבה, מהי השלמות של רבי עקיבא? ואומר רם, רבי עקיבא הגיע לדרגת השלמות הגבוהה ביותר שניתן לך להגיע אליה. זאת אומרת, רמבה, מהי השלמות של רבי עקיבא? אני מהדד כאן את התרגום של מיכאל שוורץ, התרגום הגדול והחשוב של מיכאל שוורץ לרמבם, שהוא כתב בערבית. הוא אמר שהשלמות של רבי עקיבא והיא פסגת השלמות האנושית שידע לעמוד במקום הספק. תחשבי על הביטוי הזה, אפרת. לעמוד במקום הספק. יש ספייס, מטר על מטר, שקשה לעמוד בו. קשה לשהות בספק. זה הקול שאת מזהה אצל אנשים. זה הקול השבור.
זה הרד בקול.
זה הרד בקול.
המקום של הספק. זה ממש פיזית, ליטרלי, המקום של הספק זה הרד הזה בקול.
נכון. דילמות בינאריות ניצות אשליה של ודאות, דילמות טרגיות מחייבות אותנו להתעלות מעל הבינאריות, לשלמותו של רבי עקיבא עליו השלום, לעמוד במקום הספק ולא להוליך את עצמך שולל, שיש כאן ודאות, שיש כאן טוב לעומת רע, לא אנחנו בלוקיישן, במקום של הספק, במקום שבו אנחנו יודעים שאנחנו לא יודעים. זאת העמידה, זאת הצניעות שהעמידה מול דילמה טרגית מעניקה לנו, ואפרת, אני מקווה שהיא משנה אותנו. כי איזו התנסות דרמטית שיש לה כוח טרנספורמטיבי.
ואולי זה הזמן לנסות להבין את מה שאמרת קודם, על כך שההמשגה המחודשת של הדילמות האלה, לא כבינאריות, אלא כטרגיות, יש פה כוח מרפא.
כי אני מאמין שכל הדילמות שאנחנו מנהלים הן דילמות טרגיות. הן פשוט דילמות טרגיות שמתחפשות לדילמות בינאריות. הדילמה של מדינת רווחה מול שוק חופשי, זאת דילמה טרגית. הדילמה של השטחים, של הביטחון שלנו מול זכויות האדם שלהם, זאת דילמה טרגית. הדילמה של צמיחה של המשק מול הקיימות ואיכות הסביבה, איך שלא מסובבים את זה, זאת דילמה טרגית. ואת יודעת מה אפרת? הדילמה של כנסת חזקה מול בית משפט עליון חזק. הדילמה שקראה את החברה הישראלית 9 חודשים.
שעליה דיברנו כמעט כל עונה 3.
זאת דילמה טרגית. תארי לך אפרת, שאלו שתומכים ברפורמה של יריב לוין, היו באים ואומרים שהחלשת בית המשפט העליון אכן מותירה את האזרחים, את הזכויות שלהם והחירויות שלהם, פחות מוגנים, וזה דבר רע. פשוט להחליש את הכוח של הבוחר זה יותר רע. תארי לך שככה הם היו נשמעים. או תארי לך שהמתנגדים להפיכה היו אומרים, המצב הזה שהבוחר מרגיש שאין לו כוח זה רע, אבל להותיר אזרחיות ואזרחים שהזכויות שלהם והחירויות שלהם לא מוגנות על ידי בית משפט עצמאי,
זה יותר
הרבה יותר רע. Mm-hmm. תארי לך שככה זה היה נשמע. שני הצדדים היו יכולים להיפגש, להקשיב, ואולי אפילו, סליחה, לא אולי, אני בטוח שבמקרה כזה הם היו יכולים להגיע לפשרה ולהסכמה רחבה. אבל אנחנו מספרים לעצמנו סיפור אחר. אנחנו מלבישים דילמות טרגיות בלבוש בינארי. כשהייתי ילד אפרת, אני גדלתי בירושלים, בשכונה שהיה בכנסת, שהלכנו אליה, המשפחה שלי, שהיה בכנסת מאוד גואש מבחינה פוליטית. היו בו ימין והיה בו שמאל, והיה בבית כנסת שלנו התפלל אבי רביצקי, שהוא נדמה לי שבזמנו, בשנות ה-80, הוא היה האייקון של השמאל הדתי. וגדלתי על ההגדה הבאה, אגב, הוא היה הרבה דברים, אבי רביצקי, והוא היה גם בעל קורא, גם חזן, גם בעל קורא, דמות באמת רבת מימדים.
תרתי משמע, הוא גם היה אחד המועמדים של תנועת מימד.
נכון.
לכנסת.
נכון, נכון. והוא היה פיסניק. הוא היה אדם שחלם על שלום. וכשפינו את ימית כחלק מימוש הסכם השלום בין ישראל לבין מצרים, זה היה היום הגדול שלו, היום שבו החלום שלו מתגשם, הוא קרא באותה שבת בכנסת את ההפטרה. אני לא יודע איזו הפטרה זו הייתה, אבל ההגדה שגדלתי עליה, שכשאבי רביצקי קרא את ההפטרה, באותו שבוע שבו פינו את ימית, הוא קרא את ההפטרה בטעמים של מגילת איכה. בניגון של 9 באב. ואנשים אמרו לו, היי, למה 9 באב?
זה היום הגדול שלך, אתה צריך לחגוג את זה.
זה היום הגדול שלך. אבל רביצקי ניסה להגיד משהו. היום שבו הוא מגשים את החלום הגדול שלו של שלום, זה לא יום גדול, זה יום כואב, זה יום טרגי, זה יום שבו מפנים יהודים מהבתים שלהם, זה יום שבו מפרקים יישובים. ככה נראה האדם שהבין שהדילמה היא לא בינארית, היא טרגית. החלום מתגשם והוא באבל. על מה? על זה, על המחיר שמשלמים עבור הגשמת החלום.
אבל אתה יודע, אנחנו צריכים להיזהר, לא לחטוא בדיוק במה שאנחנו אומרים שחטאנו עד עכשיו. זאת אומרת, אם עד עכשיו בעצם אנחנו הולכים עם משקפיים בינאריות, ודרכם אנחנו מסתכלים על המציאות ופשוט קוראים בינאריות אל תוך המציאות, צריך גם להיזהר ולא לעשות את ההפך. לא להרכיב משקפיים טרגיות ופשוט להתבונן על המציאות ולראות בכל דילמה מסביבנו דילמה טרגית, כי אני כן חושבת שיש דברים שהם עדיין בינאריים, ואני חושבת שגם את הדבר הזה גילינו בשבעה באוקטובר, יש עדיין בעולם טוב ורע, יש נכון ולא נכון.
החמאס זה רוע מוחלט, עשינו על זה פרק, והמאבק בחמאס זה טוב, נכון, את צודקת.
יש, אנחנו צריכים בעיקר להוריד משקפיים ולהתבונן במציאות כמות שהיא.
נכון, לא לתת לאף עדשות מנטליות מונופול על התודעה שלנו.
נכון.
ואז תרשי לי לרקח את מה שאמרתי בקודם. אמרתי, כל הדילמות שלנו, דילמות טרגיות, אני מרקח, אני מסייג. אני חושב שרוב הדילמות שאנחנו מנהלים הן דילמות טרגיות שמחופשות לדילמות בינאריות. ואגב, מי מסתיר לנו את האופי הטרגי של כל דילמה שאנחנו ניגשים אליה?
אנחנו בעצמנו.
אנחנו עצמנו. המיינד שלנו שמהנדש את המציאות באופן בינארי כל הזמן.
תראה, אבל זה לא רק המיינד שלנו והאבולוציה ומלני קליין והכל. אני גם חושבת שבאיזשהו מקום, זה איזשהו צורך. זה איזשהו צורך לספר לעצמנו שהדילמה היא בינארית, ושיש טוב ויש רע, כי זה נורא מפחיד ומאיים לעמוד מול סיטואציה שבה אתה יודע שאין לה סוף טוב.
כן.
ושהמקסימום שאתה יכול לייחל עבורו, זה לשפר קצת את המציאות. זה נורא מפחיד, זה נורא מאיים, אבל זה ההבדל בין להיות ילד ללהיות מבוגר.
נכון, ותחשבי כמה זה מרפא אפרת. אם אנחנו בעקבות המלחמה הזו, בעקבות ההתנסות שלנו עם דילמות טרגיות, נוכל לזהות את האופי הטרגי של שאר הדילמות שלנו. ואם זה נכון מה שאמרנו, כשהאופי של הדילמה קובע את האופי של המחלוקת, התנסינו עד עכשיו באשליה של דילמות בינאריות, שהופכות למחלוקות בינאריות שמקדבות את החברה שלנו. אבל אם אנחנו נחזור אחורנית, ונגיע לאותם הכרעות בדילמות, הימין יישאר ימין, השמאל יישאר, הכל בסדר. נניח שאנחנו נגיע לאותם הכרעות, אבל נחווה את הכרעות האלה כהכרעות טרגיות. בחרנו ברע, על פני רע אחר, פחות רע, יותר בעל החלה, יותר חכם, יותר אפקטיבי, יותר פרגמטי, יש הרבה שיקולים. אבל כשנדע שבחרנו ברע על פני רע ולא בטוב על פני רע, אז שניגש למישהו אחר, גם בשאלות אחרות, אנחנו נוכל להקשיב לו בה שהוא מבטא בקול שלו את הקול שיש גם בתוכי. זאת אומרת, אם אופי הדילמה קובע את אופי המחלוקת, אם נתנסה בשאר הדילמות שלנו כדילמות טרגיות, המחלוקות יהיו טרגיות, כתוצאה מכך החברה תהיה פחות משוסעת ויותר מקשיבה ויותר בדיאלוג.
כלומר, הטרגדיה שאנחנו נמצאים בתוכה היא אסון, אבל היכולת לחשוב בצורה טרגית היא אולי הזדמנות.
היא הרפואה.
יש אדם רואה הכל באור ורוד ורוד, זה לא טוב אומרים כולם, אפילו רע מאוד. יש אדם רואה הכל באפלה קודרת, זאת המחלה רק בצורה אחרת. התרכיב ומשקפיים לא קודרות ולא שמחות, הסתכלו נא בעיניים, בעיניים כוחות.
אני אפרת שפירה רוזנברג, וזה היה עוד פרק בעונת מגויסים של מפלגת המחשבות. תודה לניר לייס ולאור שמיר האורחים, ליה לויט ולשחר מונטלק על ההפקה, ולניבה גולדברג ולמתן חיים מצוות הדיגיטל. תוכלו למצוא פרקים נוספים של מפלגת המחשבות בכל יישומוני העסקטים, וגם באתר של בית אביחי, שם תוכלו למצוא גם תכנים רבים נוספים שיש לבית אביחי להציע.
הסתכלו נא בעיניים, בעיניים כוחות. תסתכלו נא בעיניים, בעיניים פקוחות.